אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של הפרק הרביעי, העוסק בתיקון המידות. תיקון המידות, פרק רביעי כאמור הוא פרק ארוך, קצת משעמם מצד סגנונו, קל להבנה וקשה לביצוע. אבל הוא מרכזי מאוד, כיוון שהוא הפרק שבו הרמב״ם נותן לנו הדרכות מעשיות כיצד לתקן את המידות. כאן הוא לא עוסק כל כך ביסודות תיאורטיים, הוא עוסק יותר בדברים מעשיים. איפה אנחנו? טוב, כאמור יש מהדורות שונות. אני משתמש במהדורה הזאת שמצאתי בהוצאת אורים ובעמוד צדיק ח', אבל כאמור יש מהדורות שונות. מי שיש לו המהדורה הזאת, מהדורה טובה אני מצאתי, מומלץ. כן? אז בעמוד צדיק ח'. אנחנו עסוקים בתיקון המידות. והרמב״ם אמר לנו שהמידות הטובות הן המידות האמצעיות, המידות הרעות הן המידות הקיצוניות, המותירות או המחסרות. כך הסביר לנו הרמב״ם. אמר לנו הרמב״ם, מה יעשה אדם שמאבחן בתוכו איזושהי מידה רעה? הוא צריך ללכת ברפואת אותה המידה אל הקצה השני. אבל כמובן לא עד הקצה השני ממש, כי גם הקצה השני הוא רע, אלא כשהוא קרוב לקנות את המידה של הקצה השני, חוזר אל האמצע. בין בהדרכה, בין שלא בהדרכה, זה לא משנה, אבל זה העיקרון. למשל, הדוגמה הראשונית שהביא לנו הרמב״ם זה לגבי הכילות. שיש לאדם מידה רעה של קילות, והוא צריך לתקן אותה על ידי הפזרנות ולא על ידי הנדיבות. הנדיבות היא המידה הטובה האמצעית, הפזרנות היא מידה רעה קיצונית, ואומר הרמב״ם, אותו קילאי תלמד אותו לפזר, לא רק להיות נדיב. כשהוא קרוב לקנות את מידת הפיזור או הפזרנות, אז תשיב אותו אל הנדיבות ולא יזוז ממנה. וכך לגבי כל המידות. עכשיו, מה יעשה אדם שהמידה שלו היא ההפך? אדם שמידתו הרעה היא מידת הפזרנות. לכאורה אותו הדבר. אנחנו נלמד אותו להיות קמצן, כילאי, נכון? ואחרי שהוא יקרוב להיות קמצן, אנחנו נשיב אותו אל הנדיבות. אז לפי התיאור הזה, מדובר במשהו שהוא ממש סימטרי. וזה לא נכון. למה זה לא נכון? הבה נקרא את הדברים בתוך הרמב״ם. וכן כשנראה הוא מפזר, אומר הרמב״ם, אדם שיש לו נטייה רעה של פזרנות, נצווהו לעשות פעולות הכילות ולשנותן, כלומר תהיה קמצן. אבל כאן יש סוד גדול, עכשיו חידוש בענייני רפואה. לא ישנה פועל הכילות פעמים רבות כשנותו פועל הפיזור. כלומר, המינון שיצווה עליו רופא הנפשות יהיה קטן יותר, כלומר, המינון של מידת הכילות יהיה קטן יותר מהמינון של מידת הפזרנות שנתנו לכילאי. אני חוזר על זה. רפואת הפזרן דורשת כמות קטנה יותר של תרופה מאשר רפואת הכילאי. הכילאי זקוק למנות מרובות של פזרנות, והפזרן זקוק למידות מעטות יותר של פזרנות, של קמצנות. מה ההיגיון שמאחורי אי השוויון הזה? בואו נראה. ברור שהרמב״ם לא ישאיר אותנו סתם ככה בלי להסביר, ולכן אין לנו אלא לקרוא את דבריו. מה אומר הרמב״ם? וזה החידוש הטוב, הוא סדר הרפואה וסודה, והוא ששוב האדם מן הפיזור לנדיבות יותר קל ויותר קרוב משובו מן הכילות לנדיבות. כלומר, יש כאן מושג של חזרה בתשובה, ויש תשובה שהיא קלה ויש תשובה שהיא קשה. יותר קל לחזור בתשובה מן הפזרנות מאשר לחזור בתשובה מן הכילות. ומאחר וזאת היא המציאות, אנחנו נותנים מנות קטנות יותר של פזרנות, של קילות לפזרן, מאשר מנות של פזרנות לקילאי. עכשיו, זה יפה מה שאומר הרמב״ם, רק הרמב״ם לא הסביר למה זה ככה. למה לחזור בתשובה מן הפזרנות זה יותר קל מאשר לחזור בתשובה מן הקמצנות? כן? הוא עוד לא הסביר למה. כן? מה אתה אומר? הוא עושה מעשה טוב בכל מקרה. איזה מעשה? פזרנות זה לא מעשה טוב, זה מעשה רע. זה מעשה רע. גם מה שצריך לקרוא לזה חסד, זה בכבסת מילים. הרי איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא, כתוב. נכון? כלומר, לא כל חסד הוא טוב. אנחנו אומרים בתפילה, גומל חסדים טובים. משמע שיש חסדים רעים. אם יש טובים, יש רעים. לכן, זה שאתה רואה אותו מפזר, זה בדיוק הטעות שהרמב"ם אמר, שבני אדם חושבים אחד הקצוות טוב, ואינם יודעים שזאת פעולה רעה. ביחס לכילות, שניהם רע גמור, באותה עמידה. זה בדיוק כמו שהרמב״ם הדגיש לפניכם, שהכילות היא רע גמור, והפזרנות רע גמור. נכון? וזה בניגוד למקובל אצל בני האדם, ונצטרך גם להבין למה הניגוד הזה. כלומר, למה הדעה העממית היא הפך מה שהמדע של המידות אומר. כן? בבקשה? אתה אומר שקום עשה זה יותר קשה. לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. אנחנו נראה דווקא דוגמה הפוכה. וכן, הנה, כאן הוא יביא דוגמה הפוכה. שוב, נעדר הרגשת הענה נזהר וירחת, יותר קל ויותר קרוב לשוב משוב בעל התאוות נזהר. כלומר, לגבי תאוות, אז זה בדיוק הפוך. בתאוות זה יותר קל לחזור מהיעדר תאווה למצב של זהירות, שזה המתינות האמצעית, מאשר לחזור מריבוי תאווה למידה ממוצעת. אז דווקא אתה רואה שדווקא הקום עשה, לא, זה לא בדיוק הקריטריון. יש פה איזו שאלה, באמת, אנחנו צריכים לברר, מהו הקריטריון? מתי אתה קובע שיש איזו מידה יותר קל לחזור ממנה בתשובה, ואיזו מידה יותר קשה לחזור ממנה בתשובה? האם רק לפי מה שנראה לך? או אולי יש איזה קריטריון מדעי מאחורי זה, כן? אנחנו נצטרך לברר את זה. ולזה, בגלל זה, כמונה, נכפול על בעל התאוות פעולת היעדר הענה יותר משנכפול על נעדר הרגשה, הרגשות פעולת התאווה. ונחייב על, הנה עוד דוגמה, שלישית, רך הלבב מסירת עצמו לסכנות, יותר מי שנחייב המוסר עצמו לסכנות, רכות הלבב. ונרגיל, דוגמה רביעית, הנבל ביתרון טוב הלבב, יותר מי שנרגיל, מי שיש לו יתרון טוב הלבב, לב טוב, בנבלה. זהו סדר רפואת המידות, רפואת המידות וזוכריו. טוב, אז יש פה שאלה באמת גדולה. מה קובע? איזו מידה היא מידה שקל יותר לחזור ממנה בתשובה, ואיזו מידה יותר קשה לחזור ממנה בתשובה, ולפי זה גם נוכל לדעת איפה לשים יותר דגש ברפואה. התשובה היא שהרמב״ם פה לא נתן תשובה לזה. מה? אפשר לראות מה שהוא אומר, כלומר אתה יכול לנסות להוציא איזשהו קריטריון. יש לך תשובה? לי יש תשובה, אבל מעניין אם לך יש, מה?
מידות של דאגה עצמית.
יפה. כלומר, אתה אומר, הבחנה שמצויה דווקא אצל אחד מהמקובלים, הרב יהודה לייב אשלג, בעל פירוש הסולם על הזוהר, והוא בעצם הסביר הרבה דברים בעולמות העליונים וגם בנפש האדם, על פי המפגש בין שני רצונות שבאדם, הרצון לקבל והרצון להשפיע. עכשיו, הרצון לקבל והרצון להשפיע, שניהם הם רצונות רעים כשהם בבלעדיותם. זה הקיצוניות שלהם. יש מה שנקרא הרצון לקבל על מנת לקבל. מידה רעה. או כפי שקורא לזה, הרצון אך לקבל. יש לעומת זה הרצון להשפיע על מנת להשפיע. מידה רעה של אידיאליסטים משוגעים. כן? וזו גם מידה רעה. השאלה היא, מאיפה נובע כל אחד מן היצרים הרעים האלה? הרצון לקבל הוא היצר הרע של הגוף, והרצון להשפיע הוא היצר הרע של הנשמה. כאן צריך להבין שיש באדם דואליות. כן? האדם יש בו יסוד טבעי, יש בו יסוד נשמתי. היסוד הנשמתי עושה את האדם לשופע. האדם רוצה לתת. מצוי אצל הנערים והנערות. כן? בגיל הנקרא טיפש עשרה, יש גם מסוגלות של נתינה עצמית, נתינת עצמו אפילו. כן? חזקה מאוד. וזה יצר הרע של הנשמה. ואולי אני אסביר את זה עוד קצת, כדי שזה יהיה מובן עד הסוף. האדם עובר ארבעה שלבים בחיים שלו בנושא של הרצון. השלב הראשון, שלב התינוק. מהו רצונו של התינוק? הרצון של התינוק הוא רצון לקבל על מנת לקבל. הוא בא לעולם, הוא דורש חלב, החלפת חיתולים, מוזיקה, נדנוד, יחס, אהבה. כל זה הוא דורש. ואם הוא לא מקבל, הופך את השולחן, הופך את המועדון, שורף את הכל. הוא יקבל. עכשיו, אם נעתיק את ההתנהגות הזאת לאדם מבוגר, זה הגדרה המדויקת של הרשע. ברור? הרשע זה אחד שבא לעולם כדי לקבל. אבל התינוק, כולם מתלהבים, איזה מתוק! תראו איך שהוא יונק. תראו איך שהוא אוהב שרוחצים אותו. תראו איך שהוא אוהב מוזיקה. זה בעצם, אפשר לומר, האדרת הרשע. למה אף אחד לא מתקומם נגד זה? מסיבה פשוטה. התינוק, כשהוא מתנהג כך, הוא ממלא את תפקידו. ולכן הוא מתוק מדבש, זה בסדר גמור. אם יחסר לו רצון לקבל, דיינו, אם הוא יוותר על היצר הרע שלו, אנחנו מיד ניקח אותו או לרופא או לפסיכולוג, שיקבל מהר שתי מנות של יצר הרע, כי הוא זקוק לזה. ברור? זה חשוב שהוא ירצה רק לקבל. אבל, כפי שאמרנו, אצל המבוגר זה הרשע. אחר כך יש שלב שני, הילד. הילד זה כבר ייצור יותר מסובך. הילד רוצה לקבל. ברור שהוא רוצה לקבל. אבל החברה מטילה עליו חובות, ואומרים לו, אתה צריך לתת כדי לקבל. אתה רוצה לשחק בחצר? תגמור שיעורי בית. אתה רוצה לטייל? קודם כל תגמור לרחוץ את הכלים. תסדר את החדר שלך. ועוד כל מיני דברים כאלה. זה בלי סוף. אומרים לו, אתה רוצה? תעשה את זה. אז הוא... יש לו רצון לתת, על מנת לקבל. זה דרך ההתנהגות של הילדים. הם מוכנים לעשות הרבה דברים טובים, הילדים, אבל יש חשבון, הוא רוצה לקבל בסופו של דבר. לך תתפלל, יש סוכריות. וזה מצוין, כשילד מתנהג ככה, אנחנו אוהבים את הילד, כל הכבוד, נפלא. אם נעתיק את ההתנהגות הזאת אצל מבוגר, מה זה? צבוע. זה ההתנהגות של הצבועים. הוא נתן תרומה לנזקקים, אבל הוא דאג שתהיה התקשורת, שיראו אותו, שזה יפורסם. כלומר, הוא נותן, אבל למה תקבל? הוא צבוע. הוא לא אידיאליסט. השלב השלישי בנפש האדם, זה בתקופת הנוער, מה שקראנו לפני כן, הביטוי העממי, גיל הטיפש עשרה, שבו האדם עובר איזשהו שינוי, והוא מתחיל להתאהב בנתינה. לך לישון, יש לך מחר בגרות במתמטיקה, וכבר השעה 3 בלילה. לא יצא ממך שום דבר. אבל אמא, צריך להכין את השבלונות של הציורי, של השלטים של שבת ארגון. ומה יהיה עם כל השבט? מה אכפת לי מהבני עקיבא שלך? אתם, ההורים, אין לכם שום אידיאלים, לא אכפת לכם, וכו'. מתחילים לריב, בוא שם, זה. בסוף, הוא הולך, מבחן הבגרות ככה, כן? הוא עם העיניים למטה, מתמטיקה קיבל ציון לא טוב, צריך לעשות עוד פעם. קיצור, זה הזמן של הנתינה. הנתינה האבסולוטית. יש גם, באמת, מסירות נפש אדירה. ואידיאליזם גדול בגיל הזה. אם אנחנו מעתיקים את ההתנהגות הזאת אצל מבוגר, מה זה? משוגע. משוגע. ממש. מדוע? בגלל שמי שחושב שהוא יכול רק לתת, מה הוא חושב את עצמו? אלוה. לכן כל אלה בהיסטוריה שחשבו את עצמם אלוהים, היו בדרך כלל צעירים רווקים. כלומר, הוא לא זקוק לאף אחד. אני הכל נותן. עכשיו, באיזשהו מקום בתת מודע, הוא יודע שזה לא נכון, הוא יודע שהוא מקבל. אז הוא מתבייש בזה. כיוון שהוא מתבייש בזה, החיים נראים לו רעים. ואז מפתח יחס פסימי אל העולם. ולכן אחוז ההתאבדויות בגיל הזה הוא הכי גבוה שיש. כי האדם חושב שהעולם רע. או? אז מה עושים? אמרנו, לקבל על מנת לקבל, רשע. לתת על מנת לקבל, צבוע. לתת על מנת לתת, משוגע. אז מה נשאר? מה?
לקבל על מנת להשפיע.
כלומר, הוא רוצה לקבל, הוא מקבל את העובדה שהוא מקבל. והוא משתמש בזה כדי לתת. זה האידאל המוסרי של היהדות. כלומר, מדובר אם כן, שוב אני חוזר פה לתורתו של הרב אשלג, במין איזון בין שני הרצונות שבאדם, הרצון המקבל והרצון הנותן, כשיש הפרה של האיזון לטובת הנתינה. כלומר, אתה מקבל על מנת לתת. אז המטרה שלך היא הנתינה. אז אתה מקבל הרבה, אבל זה כדי לתת. זאת אומרת שבסופו של דבר, יש כובד משקל לנתינה יותר מאשר לקבלה. נתרגם את זה במושגים שדיברנו מקודם. נתינת יתר משמעות לנשמה מאשר לגוף. עכשיו, האדם בעולם, באיזה מקום הוא נתון? הוא נתון בטבע או בנשמה? בטבע. ולכן הצורך להגזים קצת לכיוון הנשמתי, הוא נובע מזה שנקודת המוצא היא לטובת הטבע. ועכשיו, אם זה נכון כל מה שאמרנו, יש לנו קריטריון לדברי הרמב״ם. יש לנו קריטריון שעל פיו אנחנו יכולים לשפוט מהן המידות שקל לחזור מהן בתשובה, מהמידות שקשה לחזור מהן בתשובה. המידות הרעות שמקורן בהתגברות של הטבע, הן המידות שקשה לחזור מהן בתשובה, ושצריך שמה מינון גבוה של תרופה. לעומת זה, המידות שמקורן ביצר הרע נשמתי, הן המידות שקל לחזור מהן בתשובה, כי האדם נתון בטבע. מובן? ואפשר בעצם לקבל את ההגדרה שלך של אגואיסטי או אלטרואיסטי. כן? למען עצמו, למען אחרים. ברור, זה כן ההגדרה. אם כל זה, כלומר, אם כל זה נכון, וזה הרי נכון, יוצא שאנחנו מוכרחים להניח שהאמצע, כפי שאתה ציינת באחד השיעורים, שהאמצע איננו באמצע. אלא האמצע נוטה קצת אל אחד הקצוות, אל הקצה הנשמתי. את זה אומר במפורש הרמב״ם בפסקה שאנחנו נקרא עכשיו. ולזה העניין, כלומר מהסיבה הזאת, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה ממוצעת בשווה. כלומר, לא כיוונו החסידים אל האמצע הגיאומטרי, המדויק. אך היו נוטים מעט לצד היתר או החסר על דרך סייג והשמירה. רצוני לומר, על דרך משל, שהיו נוטים מן הזהירות, כלומר, זהירות פה זה מתינות, לצד היעדר הרגש הענה מעט, ומן הגבורה לצד מסירות נפש בסכנות מעט, ומטוב הלבב לצד יתרון טוב הלבב מעט, ומן הענווה לצד שפלות הרוח מעט, וכן בשאר העניינים, ואל זה העניין רמזו באומרם לפנים משורת הדין. כלומר, שורת הדין היא האמצע, ויש לפנים, או ימינה או שמאלה, הכל תלוי לפי איזה מידה, לפי הנושא הנידון, לפי המידה שאנחנו דנים בה, קצת יותר לכיוון היתר, או קצת יותר לכיוון החסר. ברור? זה נקרא אמצע לא גיאומטרי. מה אתה אומר?
יש הרבה סיפורים אתה אומר, שאלה יפה. כל זה דברי הרמב״ם, אבל מה נעשה שראינו הרבה צדיקים וחסידים שהם דווקא הגזימו, הם היו בהקצנה. כן? אולי הרמב״ם לא יסכים איתם, אולי כן יסכים איתם. מה הוא יעשה מזה הרמב״ם? כלומר, אנחנו רואים מסורת האומה, שאנחנו רואים כמה חסידים שהגזימו, חבל על הזמן, הגזימו. אז מי אמר שההגזמה זה לא טוב? וכי בגלל שאריסטו כתב שצריך ללכת בדרך האמצע, זה אומר שהיהדות סבורה שצריך ללכת בדרך האמצע? האמת היא, ראיתי מי שכתב דברים שאין הדעת סובלתם בנושא הזה. שמה שכתב הרמב״ם שצריך ללכת באמצע, זה לסתם אדם. אבל באמת הצדיקים הגדולים צריכים להקצין. פשוט לא יאומן. הרמב״ם אומר משהו, ואומרים הוא לא מתכוון לזה. ברור שהרמב״ם מתכוון לזה, שהקצנה היא מדרה. אז מה הוא יעשה עם כל אותם צדיקים וחסידים? כאן צריך לתת תשובה. האמת היא, מי נותן את התשובה? הרמב״ם בעצמו בהמשך, אז זה בסדר. כן, מה אתה אומר? מה? אז, תראה, אני לא יכול בעצמי להיות זה שמעביר. כן. כן. נכון. נכון.
אז למה אומר כאן את השפלות הרוח מהה?
אני חושב שבפעם הקודמת שהזכרנו את זה, גם ישבנו את זה. כן, ישבנו שיש הבחנה בין הענווה ההתנהגותית לבין הענווה ההכרתית. בהכרה, האדם צריך להיות קיצוני, שפל רוח. בהתנהגות הוא צריך להיות ממוצע. נכון? ככה הסברנו. וכאן מדובר בהתנהגות, שגם בהתנהגות צריך קצת לטעות מהענווה הממוצעת אל כיוון שפלות הרוח. בסדר? ככה הסברנו. בסדר. טוב. כן, בבקשה. לפנים הכוונה בצד. כן, זה הכוונה. הרמב״ם לא אומר שזה הפשט של הביטוי הזה בתלמוד, כי שמע מדובר על משהו אחר, אלא הכוונה שזה רמז, על דרך הרמז, לפני משורת הדין. בסדר. אז אם כן, יש לנו פה, זה מתחיל להיות קצת יותר מסובך. אז כאן למדנו, אם כן, כמה דברים. א', שהמידה הטובה זאת המידה הממוצעת. שתיים, למדנו שאם אדם נמצא באחד הקצוות, הוא צריך לעשות פעולה של מטוטלת. ג', למדנו גם שגם מי שנמצא באמצע צריך להשתדל לטעות קצת אל אחד הקצוות. כן? בלי קשר לרפואה. עד כאן ברור? שלושה עקרונות שבינתיים מנחים אותנו בתיקון המידות. ובנוסף לשלושת העקרונות האלה יש לנו קושיה שאתה הבאת, והיא הקושיה מה נעשה עם אותם צדיקים שכן נטו לקיצוניות. בסדר? בואו נראה. אומר הרמב״ם, אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות וקצת אנשים מהם גם כן. שימו לב שהרמב״ם גם מצמצם את ההיקף של התופעה. לא כל הצדיקים מתנהגים ככה, וגם לא בכל הזמנים וגם לא בכל המקומות. אז כבר זה ברגע שאנחנו מקטינים את ההיקף של התופעה, זה כבר אומר שיש הסבר נקודתי. שמה הם עשו? מנטות אחר הקצה האחד. בצום. יש כאלה שצמו הרבה. וקום בלילות, לא ישנו. והנחת אכילת בשר ושתיית יין, יהיו צמחונים. כל זה יש לנו דוגמאות. דוגמאות גם בתנך, דוגמאות גם במסורת הרבנית. והרחקת הנשים. כן, משה רבנו לא עוזב את אשתו. ירמיהו לא מתחתן. ולבוש הצמר והשיער. מי עשה את זה? אליהו הנביא, אזור אור אזור במותניו. טרזן. כן? מה, ככה מתלבשים? לבש כמו בן אדם. לא, הוא מסתגף. הוא שכונת ההרים. הוא לא גר ביישוב. והתבודד במדברות. וכן ראינו צדיקים שעשו דברים כאלה. לא עשו דבר מזה. אז יש שתי סיבות למה הם עשו את זה. אלא על דרך רפואות כמו שזכרנו. כלומר, זה ההסבר הראשון. כלומר, מה שאומר הרמב״ם כאן אומר דבר חריף מאוד. אותם צדיקים היה להם מידה מקולקלת, ומפני שהם היו מקולקלים במידה מסוימת, הם נטו אל הכיוון השני כדי לרפא את עצמם. מעניין. כלומר, אותם צדיקים שהרחיקו את אכילת הבשר ושתיית היין, כנראה שהיה להם ריבוי של תאוות אכילה. על מנת לאזן את עצמם, הם הקצינו לכיוון השני. אז זה כבר אנשים בטיפול. אתה לא לומד מאנשים בטיפול. כן. הם היו צדיקים, כי הם טיפלו בעצמם. מידה רעה. אדם צדיק זה אדם שעושה את הטוב. ואדם רשע זה אדם שעושה את הרע. אותם הצדיקים לא עשו רע. הם היו בעלי מידה רעה, ולכן הם רצו לתקנם, כדי לא לעשות רע.
אם אנשים עושים רק מעשים טובים,
מושרתים בפנים, זה עדיין צדיקים? כן. זה בדיוק העניין. כלומר, יש אדם... הוא כל כך רוצה לרצוח. כן, כשהוא רואה מישהו קצת מרגיז אותו, הוא היה מוכן לחנוק אותו. אבל מה? כתוב בתורה לא תרצח. אז הוא מתגבר ולא רוצח. ולא עוד, אלא אפילו נותן סוכריה לבן אדם. כן, הוא התגבר על משהו. אז יש לו נפש רע, ומעשים טובים, אז הוא צדיק. האמת היא שהדיון בשאלה הזאת שאתה מעלה, זה כל הנושא של פרק שישי. בשביל זה הרמב״ם כתב את פרק שישי. אבל מה נעשה? אנחנו נתונים עכשיו בתוך פרק חמישי, עשר רביעי, אז מה נעשה? צריך לחכות עד שישי. כן. כן? כן, במקרה הזה, פה חסידים, צדיקים, כן, כן. עכשיו, זה ההסבר הראשון. ההסבר השני הוא להפסד אנשי המדינה גם כן. כלומר, אם הם חיו בחברה רעה, ובגלל שהם חיו בחברה רעה, הם היו צריכים להקצין לכיוון השני. כשיראו שהם נפסדים בחברתם וראות פעולותיהם, עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם, ועל כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין שם אדם רע, כמאמר ירמיהו הנביא עליו השלום, מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ולכה מאיתם. למה? כי כולם מנאפים, עצרת בוגדים. אתה חי בחברה שכולם מנאפים ובוגדים. איך אפשר לחיות? בורח למדבר. חולשה. חולשה? אבל מה אפשר לעשות? האדם צריך להתמודד עם החולשות שלו. לפעמים הוא מתמודד על ידי מה שאומרים הפסיכולוגים. אתה דווקא בא מול הניסיון ומתגבר. יש מי שאומר, טוב, אני לא מסוגל, בורח. אבל אין מזה ללמוד הנהגה כללית. כן? נכון, בדיוק. למה זה כתוב בכל הספרים? זה לא ספר? ספרים אחרים. לא יודע, בוא נבדוק. מה כתוב בספרים אחרים? אולי נעשה שיעור בספרים אחרים. בינתיים אני לומד את הספר הזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.